עכשיו 5 בערב עם מאיה זי וולף ואריאל דד.
שוב שלום פרופסור אריאל דד, שלום לך.
שלום מאיה זי וולף. האורחים והמפיקים שלנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחרי השידור בני שאולסקי. אין לנו יותר מדי זמן לבזבז בשיחות רקע. אנחנו מצפינים ועוברים לקריית שמונה ואומרים שלום וערב טוב לאביעד הרץ, חובש רפואת חירום במד"א.
שלום.
שלום אריה, גם נציין שיש דיווחים על פגיעה ישירה בצפת. אנחנו כמובן אוספים את המידע ונעדכן ברגע שנדע יותר. אבל קודם קריית שמונה.
אביעד, ספר לנו על מתח הרקטות ומה אתם עשיתם כשהגעתם לאזור הנפילה.
אנחנו צוות של חיילי מילואים, פיקוד העורף, יחידת היתם שמתגברת את מד"א, מתנדבים במד"א. אנחנו מוצבים בכל הצפון בתגבור מתחילת המלחמה, ובמיוחד בשבועות האחרונים בתגבור גדול יותר. כאשר התקבל המידע על נפילות מרובות בעיר, כמו תמיד אחרי אירוע כזה, אז גם כאשר אין אינדיקציות ברורות לנפגעים, אנחנו יוצאים בכוחות גדולים, למעשה ממש כמעט כל הניידות, לסרוק את השטח בשביל לוודא שבאמת אין מקרים שלא התקבלו לגביהם אינדיקציות. בדרך כלל הסריקות האלה, אנחנו מגלים לפעמים רקטות שנפלו או נזקים כאלה ואחרים, במקרה הזה, במסגרת הסריקה הזאת, ממש נתקלנו באירוע. ראשית ראינו את הרקטה בצורה סוריאליסטית, הרבה ממש של אחד את העין שלנו, זה הרבה מאוד עלים על הכביש, כמו שלכת כזאת. ודבר הבא שראינו זה את שני אנשים מוטלים, מפציעות רסיסים וחדף קשות, ולא נתנו לנו הרבה מה לעשות איתם.
גבר ואישה כבני 40 עדיין נכון. לא נמסרו פרטיהם. תגיד, כשאתם מזנקים לאזור אתם שמים לב שיש הרבה נפילות ממש בתוך העיר, לא רק אזעקות ועירותים?
דבר שם שמענו את הנפילות, דבר שני המוקד שמזניק אותנו בעצם מקבל אינדיקציות לגבי מיקומי הנפילות ושולח אותנו על פי זה. ודבר נוסף, אנחנו היינו טיפה מחוץ לעיר כאשר התקבלה הקריאה, אז כבר מרחוק אתה רואה את גמרות השן, ממש זו מלחמה.
אתם יוצאים לשטח כדי לטפל, כמובן לבדוק אם יש נפגעים, אבל תוך כדי סיכון חייכם, כי המתחים לא נפסקים.
נכון, זו דילמה שיש לנו בהרבה אירועים במסגרת מגן דוד אדום, אם זה בפיגועים כל השנים שהגענו אליהם, ואפילו באירועים אזרחיים כאלה ואחרים. כמובן שזה מתעצם באירוע כזה, שכאשר אתה יודע שאתה יוצא לסריקה, ומיד אחרי זה יכולה להיות הזקה, והזמן שיש כאן בין הזקה לנפילה הוא קצר מאוד. וזה תמיד נמצא בראש, אנחנו מתמגנים ככל יכולתנו, וזה לא הרבה, בוודאי אם תהיה פגיעה כל כך קרובה כמו שהייתה היום בזוג הזה. עושים כמיטב יכולתנו, והמטרה היא לנסות שאם יש פצועים להגיע אליהם במצב בו נוכל להציל אותם.
אביעד הרץ, אתם גיבורים שם. תודה רבה, תמשיכו לעסוק במלאכת הקודש שלכם, להציל נפשות ושימרו על עצמכם. תודה רבה.
ובשך ערב טוב לכל עם ישראל.
אמן, תודה.
ערב טוב. אבי אשכנזי.
כן, שלום ערב טוב.
שלום לך, כתב הצבאי של מעריב, ובפינתו הקבועה אצלנו, מה קרה היום? נתחיל מצפון?
טוב, אז קודם כל נתחיל מהלינק שדיברתם על הקטע של צפת, אז באמת הייתה נפילה בעיר צפת, פגיעה ישירה, אבל לשמחתנו רבה אין נפגעים, לפחות לפי הדיווחים של מגן דוד אדום, הצוותים שלהם נמצאים במקום ומדווחים שאין כרגע נפגעים שם, אז זה כבר קצת מעודד. היום זה קצת יום עמוס בירי לעבר הצפון, אנחנו רואים גם לכיוון קריית שמונה את האירוע הקשה הזה ש-20 מטחי טילים נורים ממש במקביל לעבר העיר, כתוצאה מכך אחד הטילים פוגע פגיעה ישירה באותו מבנה או סמוך למבנה וגורם למותם של גבר ואישה בשנות ה-40 בחייהם. וזה כששמעתם קודם לכן עם החובש הבכיר של מגן דוד אדום, שסיפר בדיוק מה היה שם. לצערנו גם בקריית ביאליק היה ירי מסיבי של טילים, אחד הטילים פוגע בצומת קריית ביאליק, באזור שבין קריית ביאליק לקריית אתא. כתוצאה מכך שישה בני אדם נפגעים, אחד באורח קשה והיתר באורח קל. כולם מטופלים על ידי צוותים של מגן דוד אדום ומפונים לבית החולים רמב"ם בחיפה. בעצם המטחים האלה נורים במהלך כל היום, בין שעות הבוקר המוקדמות, כאשר לפחות שתי טילים נורים לכיוון חוף הכרמל, לאזור קיסריה, חדרה, כל האזור הזה, חוף הכרמל הדרומי, אפשר לומר ככה. חלקם מיורטים על ידי מערכות ההגנה האווירית של חיל האוויר, וחלקם נופלים בשטחים פתוחים, אין נפגעים. ולגבי מה שקורה בצפון, אז אנחנו ממשיכים בתמרון, צה"ל ממשיך בתמרון, יש כרגע ארבע אוגדות שמתמרנות בתוך לבנון. במקביל, צה"ל ממשיך לתקוף בעומק לבנון יעדים של חיזבאללה, כבר פירטנו על זה בימים האחרונים, זה סוג של רטואה שחוזר עצמו כמעט מדי יום. מנסים לשלול מהם את כמה שיותר יכולות, גם של חימושים וגם יכולות אנושיות של מפקדים בכל הרמות, בכל הדרגות. ואנחנו מעריכים שהלחימה הזאת תימשך לפחות עוד כמה ימים, למרות שאנחנו רשומים על בקשות להפסקת אש מצד לבנון, מצד חיזבאללה, מצד טהרן, אבל בצד נחושים להמשיך בלחימה, יש להם עוד מספר יעדים שהם חייבים להשלים אותם בטרם יקבלו את ההחלטה על הפסקת אש. ואחד הדברים שבצד רוצים לבטא גם זה את הנושא של מנהרות, כמו לחסקו מנהרה, שנחשפה לפני מספר שבועות באזור זרעי.
כן, זה החדשות של אתמול, הן נשמעות כמו לפני 100 שנה. רק משפט, האם הרושם של האזרחים שמערכת כיפת ברזל לא פעלה היום בקריית שמונה הוא נכון?
זה לא שהיא לא פעלה, צריכים להבין, למערכת כיפת ברזל יש לה הרבה מאוד מגבלות. יש לה, הטופוגרפיה בצפון היא יותר קשה ויותר מורכבת מאשר הטופוגרפיה בדרום. ולכן לא תמיד כיפת ברזל יכולה לירט בגלל הרכס שחוצה את קריית שמונה ממערב, סליחה, ממערב, הרי מי שמכיר את קריית שמונה היא בעצם יושבת בתוך ואדי, כשהרכס ממערב, רכס רמים, מי שמכיר, בעצם מקשה לפעמים על הכיפת ברזל לבוא ולאתר את הטיל במורפו.
אין הגנה של 100% בעצם. כן,
אין 100% בעניין הזה.
אבי, תודה רבה, ונחזור גם על הפרטים כרגע שאנחנו יודעים מצפת. זוהו פגיעות במבנים, אבל לא דווח על נפגעים, וזה חשוב.
פרסומת אחת.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אולי היינו צריכים לתת איזה הכנה לקראת הקטע הזה, ושאנשים לא ייבהלו, כי
היינו צריכים, ככה נשמע ניטרול של מחבל בשידור חי, אבל זה היה לפני הצהריים. לפני הצהריים. שלום ליואב איתיאל, כתב אורלה.
שלום אריה.
מאיה איתנו, וספר לנו ככה, דקה אחרי דקה, איך נראה הפיגוע הזה בחדרה, ואיך הוא הסתיים.
טוב, זה אירוע שמתחיל, הוא באמת מתגלגל, כי אנחנו לא מבינים גם המשטרה, אני חושב לא כל כך מבינה בהתחלה במה מדובר, אבל ברחוב גיטי, חדרה מתקבל משם דיווח על נפגעים, נפגעי דקירה, בהתחלה זה היה נראה כמו איזושהי קטטה, בהתחלה אמרו, חכו, נראה מה עוד יתברר. היה שם איזשהו ויכוח בין תושבים מקומיים בשכונה לבין פועלים ערבים, איך זה התגלגל כשרוצים אחרי מישהו לאיזושהי דירה, יש דקירה באיזושהי דירה, בפצוע ראשון ועוד מישהו, ואז מישהו שלישי חומק משם, מסתלק במקום על גבי אופנוע. צוותי מד"א מגיעים למקום הזה ומתחילים לפנות פצועים, בהם פצועים קשה, אבל בינתיים מתחיל מרדף, והמשטרה מעלה בסוף באוויר.
שנייה, באמת, שני הפצועים הראשונים הם בתוך דירה, הם לא ברחוב?
לא, הם לא היו ברחוב, זה היו אפילו לדעתי בשתי דירות שונות, בשתי בניינים אולי אפילו שונים.
וואו.
אבל לא ברחוב, לא ברחוב. ולכן, גם כששואלים אותי איך זה המשטרה לא ידע, אני אומר, מי היה יודע? זה לא שעומד מישהו בבגדים מנוברים, מחזיק קלאצ'יקוב ולידו איזשהו ג'יפ, נניח. לא.
כן, אז החשד כבר יותר גדול.
אזרח על מישהו אחרי זה מצטרק במקום איזה אופנוען, על זה, אנחנו מדברים על מדינת ישראל, ובחדרה אני אגיד לכם, כמעט שאין יום ללא אירוע דקירה, אז אירועים כאלה דקירה מקבלים כל היום, אבל אז מתקבלים עוד אירועי דקירה. בסופו של דבר, בזירה הרביעית, שבה יש דקירה...
מחברים את הנקודות.
מתברר, כן, מתחילים להבין, גם שם יש אזרחים, מזהים את העניין הזה, גם הם לא כל כך יודעים להחליט בהתחלה בהתחלה שמדבר לא בסכסוך מקומי אלא במחבל. גם אותו מחבל אנחנו רואים די בהלם כאשר אנחנו רואים את הסרטון שבו עומדים מולו נושאי נשק, הוא לא מנסה לתקוף אותם, הוא עומד, הם בסופו של דבר אומרים לו תשכב, הוא לא מציית.
זה מה ששמענו לפני השיחה איתך.
כן. וגם הווידאו רץ, רואים את זה ב...
כן, ואז משקיבים אותו
משהו מרעיש לכם ברקע,
כן, זה רק איזה
מסוק,
מסוק.
מסוק כבד עובר על יד הבית, נכון, שלי.
לא יורים בו, סטנדרטי. אלא יורים באוויר. כן. יורים באוויר, בסופו של דבר שוטר, אני מבין, משתלט
מאבטח, נכון.
עליו.
כן.
והוא עבר, אני מבין, פצוע, מועבר לחקירה. מדובר ככל הנראה, ואני אומר שוב, גם המשטרה פה עדיין לא השאירה את הפרטים האלה, וזה הכל אנחנו ככה לבד אוספים את הפרטים האלה. מדובר כנראה בגבר בשם אחמד ג'בארין, תושב אום אל-פחם בן 36, ככל שעלה בידי לברר פרטים עליו, מדובר ביליד השטחים, הוא מאזור ג'נין, הוא לפני כ-12 שנה עבר לישראל, הוא ניסה כאן באום אל-פחם, נשוי לישראלית, להבנתי גם אמא שלו עכשיו פה בישראל, הוא ככל הנראה נושא תעודת זהות כחולה, הוא לא כל כך מוכר באום אל-פחם. נציין גם ראש העיר אום אל-פחם, דוקטור סמיר מחמיד, מוציא הודעת גינוי לאירוע הזה בחדרה, מדגיש עוד פעם את הקשרים הטובים שיש בין אום אל-פחם לחדרה, ובהחלט מגנה את הפיגוע הזה. יש לנו בבית החולים הלל יפה 8 פצועים, נכון לעכשיו.
כן, ומיד
מיד עוברים, כן, אל בית החולים. רק כן, עוד מילה על מה שאמר, מפכ"ל המשטרה בזירה, הוא אמר, זה נראה כאילו זה מה שנגזר עלינו בתקופה הזאת.
תראה, אני חושב, אני חייב לומר, אני חושב אם נמצא בו איזושהי, נמצא בו שוב גם, אולי הוא התבטא בצורה לא נכונה. אני חושב שהכוונות לא היו טובות.
נוסיף את המשך דבריו, אגב, הוא אמר, תחושת הביטחון של הציבור היא הדבר הכי חשוב היום, ואנחנו הגוף שעושה הכל עם השותפים שלנו כדי להביא את זה לידי ביטוי.
אני אומר בדיוק, ואני אומר מילה אחת, קודם כל זה לא צריך לקרוא, אנחנו מצפים כמובן, מהמשטרה, מהצבא, מהשבק, מכולם, לעבוד גם ביחד, וגם לשמור על ביטחוננו. אני פשוט אקח את מקולה אחת קטנה, כי אתמול למשל בעיריית אקו, הודיעו שבחגים יעשו ככה סינון למי נכנס לעיר ומי לא נכנס לעיר. זה מיד עורר אצל כולנו איזו הרגשה לטובה. עכשיו תארו לכם בחדרה. טוב,
כאילו אפשר.
לכם, אנחנו מגיעים לקבל שירותים בחדרה, לקנות בחדרה, לעמוד בחדרה, לבלות בחדרה, אנחנו רוצים שימשיך להיות ככה. תושבי חדרה נוסעים לאום אל-פחם כל הזמן, אנחנו לא רוצים להגביל, ופה מגיע לך אזרח, הוא לבוש כאזרח, הוא על אופנוע, שנראה אזרחי, יכול להיות שזה הבחור שמגיע למסור איזושהי חבילה, לקבל איזושהי חבילה, להסתפר בעיר, ומי יכול לחשוד באחד כזה, זה לא מדובר, הוא לא עמד עם נשק חם, משהו בכיס, לך תדע. אנחנו עדיין, דרך אגב, אנחנו לא יודעים את כל הסיפור עדיין, וכבר אנחנו באיזה 10 סיפורים אחרים שבאו אחריו.
תודה רבה יואב, דיברנו על הפצועים, תודה שמאושפזים בבית החולים, איתנו דוקטור דקלה דהן שריקי, סגנית מנהל בית החולים הלל יפה בחדרה, שלום לך.
שלום לך, ערב טוב.
טוב.
את יכולה לעדכן על מצבם?
כן, למרכז הרפואי הלל יפה הגיעו 9 פצועים בדרגות פציעה שונות, 2 הגיעו במצב אנוש, כשאחד עדיין מוגדר אנוש ולא יציב, 1 השתפר לקשה, 4 הגיעו במצב בינוני, 1 קל ו2 נפגעי חרדה, הפצוע קל ונפגעי החרדה שוחררו לביתם, הפציעות פציעות חודרות לבטן, צוואר, בית חזה, גפיים עליונות.
ברגע שאתם מקבלים את הדיווחים הראשונים על הפיגוע, אתם מיד נערכים לאירוע רב נפגעים? כלומר, לצערי אתם מתורגלים.
כן, לצערנו אנחנו מתורגלים. האירוע התחיל עם דיווח על פצוע אחד, שאחר כך התקדם והתפתח לשני פצועים, ולאט לאט התחלנו לקבל דיווחים על כך שזה אירוע בכמה זירות. ברגע שהבנו שהאירוע נמשך, נערכנו לערן, בהתחלה ערן מצומצם, אחר כך ערן מלא, כדי שנוכל לתת מענה לכל הפצועים שהגיעו.
כן, עוד מהצבא, כשאני זוכר, ערן זה אירוע רב נפגעים, משהו עוד זכור לי. אדם הופך להיות פצוע אנוש בפיגוע כזה בגלל אובדן דם למשל?
יכול להיות. אני לא רוצה להיכנס ספציפית למקרה הזה בשל חיסיון רפואי, אבל כן, זה אחת הסיבות שיכולות להיות, אובדן דם או פגיעה באיברים חיוניים. יש מספר סיבות שבגינם אדם יכול להיות מוגדר כמעט.
דוקטור דקלה דהן שריקי, סגנית מנהל בית החולים הלל יפה, תודה רבה לך.
תודה רבה
שתצילו את כולם.
אחד מהפצועים שמאושפזים בבית החולים הוא אלון, שנפצע בפיגוע, הוא כבר יצא מניתוח, ואנחנו משוחחים עם הילה, אשתו, הילה לוי, שלום לך.
שלום לך.
קודם כל, מה שלומו?
הוא בסדר. חוק עם הרופאים, ברוך. כן, אוכל ניתוח. המחבל דקר אותו, תפש אותו בגרון, חנק אותו, ודקר אותו, עשה לו שסע רציני בגרון.
ממש ניסה לשחוט.
כן, מזל שבעלי הוא בן אדם חסון ובריא, מה שנקרא, אז הוא תפס את המחבל יחד עם חבר שלו, הם נאבקו בו, וככה גם המחבל רץ, כאילו ברח. ואחר כך תפסו אותו בקצר שני של הרחוב.
איך את שומעת על האירוע?
הייתי בבית, ראיתי שיש פיגוע בחדרה ושהמחבל עדיין מסתובב, אז התקנתי אותו בטלפון, אמרתי לו, התקשרתי אליו לשאול אותו מתי הוא מגיע הביתה, הוא אמר לי עוד כמה דקות, הוא נסע עם חבר שלו, הוא אמר אני כמה דקות מגיע הביתה, אמרתי לו בסדר, הייתי בסלון, התארגנתי בינתיים לעבודה, שגרתי מה שנקרא, ופתאום שמעתי צרחות מלמטה שהוא קורא לי, כאילו, ושמעתי אותו צורח כאילו כמו כל צרות כזה ולא הבנתי.
זה קרה ממש ליד הבית?
ממש, צמוד לבית, ממש. ממש בשביל של הבית, מה שנקרא. ושפתחתי את החלון ראיתי אותו בלי חולצה ושהוא מחזיק את החולצה על הגרון שלו ולא הבנתי מה קרה והוא אומר לי תורידי מהר מגבות וככה התעשתי לעצמי מהר וכאילו יצאו שכנים ואנשים והזמינו אמבולנס וממש תוך שנייה הגיע אמבולנס ואני כבר ראיתי איתו בתוך האמבולנס ונסענו מהר למיון.
את קראת לאמבולנס או אחד השכנים?
לא, אחד השכנים, אני מהר ירדתי למטה.
זה מסוג הדברים שהתגובה המהירה מצילה חיים, בלי ספק.
כן, כן.
והוא חזר להכרה מיד אחרי הניתוח?
הוא היה גם בהכרה לפני הניתוח, הוא דיבר איתי בנסיעה באמבולנס.
כן, אבל אני מניח שהרדימו אותו לפני
שתפרו
את מה שהיה צריך.
הרדימו אותו, הוא עבר ניתוח ארוך קצת, כי היה מקומות שהיה קשה להגיע אליהם. וזהו, הוא יצא כן, הוא בהכרה והוא בסדר והוא... עכשיו בדיוק עלינו גם למחלקה.
הוא כבר הספיק לשחזר בפנייך גם את מה שקרה
איתי, כן, בערך הוא גם שהוא היה לפני הניתוח הוא דיבר עם שוטרים שם ששאלו אותו קצת שאלות, אז הוא ידע לענות להם בדיוק מה היה.
והוא אמר משהו על המחבל הזה, על מי שניסה לרצוח אותו?
הוא אמר שהוא בא עם אופנוע וכבד, וכסדה כחולה הוא היה, וזהו, הוא לא ראה זהות או משהו, כאילו, כי הוא היה עם כסדה.
ולא היו צעקות, אללה הוא אכבר, או משהו שהחשיד מיד שהולך להיות פיגוע.
לא משהו שהוא אמר לי, אני לא יודעת, אני עוד לא הגעתי איתו לפרטים הקטנים האלה.
מה שמדהים זה שהיא הספיקה להתקשר אליו אריה, כמה דקות קודם להגיד לו, תקשיב, שמעתי שיש פיגוע, שהיה פיגוע בחדרה, תיזהר, תישמר, ו...
זה היה שם.
בסופו של דבר, כן. הגיע
לזה. זה היה שם. הילה לוי, רפואה שלמה לאלון.
תודה רבה לכם.
ולכל הפצועים. תודה רבה.
אמן, אמן, אמן. שנדע בשורות טובות, אמן.
תודה. זה באמת מדהים הדבר הזה, שהפיגוע הוא למטה, ליד הבית. אנחנו שומעים על דקירות בבית, דקירות ברחוב, ופה... ופה אנחנו בשידור חי.
כן, וכמו שהזכרנו, הייתה תושייה של אזרחים שהגיעו ונטרלו את אותו מחבל, אחד מהם איתנו על הקו.
שלום וערב טוב לעדי נטף.
שלום וערב טוב.
נו, ספר, הסיפור הוא שלך, אנחנו סתם נבזבז זמן.
אנחנו הבמה.
יש את הקצר ויש את הארוך. הקצר שהכל בסדר, נוטרן.
ושלום לך גם, וזה גם חשוב, אבל ספר לנו מה קרה שם. אנחנו ראינו את הסרטונים, אבל אתה היית שם, מי כמוך יודע ויכול להגיד לנו.
כן, כן. את האמת שאני עדיין בהתאוששות אחרי היום הזה, אני עדיין לא מעכל מה שהיה. קיבלנו התראות בשעות הבוקר, לא ב-10, משהו כזה, 11. יש מחבל בחדרה, 2-3 אפילו מחבלים. שאחד מהזירות זה היה ליד הגן של הילד שלי, הקטן. אני הייתי במשחק.
רק שאלה, למה קיבלת התראות? אזרח מן השורה לא מקבל התראות על...
לא, לא התראה, כמו התראה בקבוצות בוואטסאפ, שיש דיבורים על מחבל באזור, לשים לב לעצמנו, והתחיל לרוץ מאוד מאוד מהר שהוא נמצא ב... יש אולי כמה, והוא נמצא כרגע באיזשהו רחוב של גיטית, שהרחוב הזה זה רחוב שהוא בעצם ליד, קרוב מאוד לגן של הילד שלי. ישר התקשרתי לאשתי, אמרתי לה, תהי מוכנה לקחת אותו מהגן, שימי אותו בבית, תהי איתו ביחד, מסוכן בחוץ. ומפה התקשרה אליי ישר, אמרה לי, הכל פה משטרות ונשקים ובלגן, ואני מפחדת, ונכנסה באמת ככה לסטרס. אמרתי, תבוא אליי למשרד, יש לי משרד של ייעוץ משכנתאות ממש במרכז העיר, ליד מקום האירוע. היא הגיעה לשם, הבאתי את המפתחות, אמרתי לה, תקחי, כנסי למשרד, תנהלי את עצמך, אני עם נשק, אני עושה פה סיורים, אני מסתכל מסביב, נשמור עלייך, ועל כולם, מסתבר. זהו, עשינו סריקות, אני, הבעל קפה שהיה צמוד אליי, בשם שלומי, שהוא היה צריך לחתם למילואים, הנשק שלו היה עליו, ה-M16 הארוך, ועוד אזרח עם נשק. עשינו סוג של, תפעלנו את האירוע ופיצלנו, כל אחד מסתכל למקום אחר, עושה סריקות במקום אחר. פתאום שמענו משטרות לכיוון איפה שהאירוע, בכיתר שם, ישר האינסטינקט הראשוני, זה לרוץ לכיוון שם, ולראות איך אפשר לעזור. באותה נקודה, היינו קרובים ממש לאירוע, המחבל התעמת עם... עם המנהל או הבעלים של הסופרמרקט.
אז זאת שאלה, שאלה קשה. איך אתה יודע שהוא המחבל? כלומר, מה בהתנהגות?
יפה, בגלל שלא ידעתי שזה המחבל, הוא היה עם ממש...
עם קסדה, עם מעיל. עם
קסדה ומעיל, ואופנוע, אופנוע כביש, שלא, אתה לא מזהה. לכן ברגע שהיה את הקטטה מול בעל העסק, לבין אותו מחבל בסופו של יום, וקיבל את המכה, והמחבל הלך כזה טיפה הצידה מההתאוששות, כי גם הבנתי שהוא קיבל יריעה באירוע לפני כן, והצליח לברוח. התחלנו לעשות לו סוג של נועל מעצר חשוד, של אומרים לו תשכב, מתחילים לצעוק, שומעים את זה גם בסרטונים, תתפשט, תשכב, מלא פעמים, מתחיל מלמל דברים בערבית, היד שלו עדיין בתוך המעיל שהוא רוצה לתקוף,
אבל הוא נשאר על הרגליים, הוא לא שוכב, למרות שאתם צועקים.
הוא עדיין נשאר על הרגליים, נשאר שם על איזשהו רכב או משהו מאחורה, הוא הצליח להחזיק את עצמו, רק אחרי שהמילואימניק ירה שתי יריות באוויר, והאקדחים עדיין, והנשקים עדיין מכוונים אליו, הוא אפילו לא נרתע מזה, זאת אומרת, בן אדם אחר היה יורד על הרצפה, מרים את הידיים, מוציא, היה עושה משהו כדי, אל תהרגו אותי, זה לא אני.
אבל ברגע שהוא עם היד בתוך המעיל, אין מחשבה שעוברת לרגע בראש, אולי הוא הולך ללחוץ על משהו, אולי...
יש, עוברים הרבה מחשבות, ואתה יודע שאתה עוד שנייה, במידה וזו, יכול להוציא עליך משהו, ואתה עדיין, בגלל שאנחנו במדינת ישראל, לכל מה שאתה עושה, תמיד זה בסוף איכשהו יבוא להירעתך, אתה ממתין עד שיש את הוידוי הסופי, אז רק אחרי שהיה שתי יריות באוויר, ועדיין הוא המשיך בשלו, נקרא לזה ככה, רק אז ביצעתי את הירי, וגם, רק לא מזמן, ראיתי את הסרטון, הייתי טיפה יותר בפוקוס, גם אחרי היריעה שלי, אני קולט שבכלל הוא בא לכיוון שלי, והוא לא יכול לעמוד יותר על הרגליים.
ולא עברה בראש מחשבה, צריך להרוג אותו? או אתה אומר, במדינת ישראל זה תמיד ייגמר לרעתי?
במדינת ישראל תמיד זה היה ליטופים, נו, את צריך לתחקר, את צריך לעשות, רק זה לצערנו המצב. אני יכול להגיד לך שהיה איתנו שם שוטר, וגם רואים את זה בסרטון, שהוא לא העיז ללחוץ על ההדק.
אבל אני שואלת, אני לרגע הקשה, ובאמת דיברנו על זה בפתיחת התוכנית, דיברתי על זה בשוטר, אמרת שלא ידעת ב-100% שמדובר במחבל, כאמור היה, עמד מולך אדם עם קסדה, עם מעיל, זה רק הפחד מחלילה ש...
רק הפחד מחלילה שיגידו לך, מה עשית?
לא מזה שאולי תפגע באדם חף מפשע?
לא.
אוקיי.
ברור שזה חלק מהמחשבות, אבל קודם כל זה מה המדינה תעשה לי. אני בעל עסק, יש לי 4 ילדים, אני מפרנס את המשפחה שלי בכבוד, אני שמונה שנים בתחום, אני על דבר הכי קטן, אני יכול לרמוס את כל המשפחה שלי, כלכלית, נפשית, את השם שלי, את הכל, בשנייה. זה יכול לעלות לי בחיי אדם, יכול גם לעלות בחיים שלי, וזה כמעט קרה. ורק מהמחשבה של מה שהמדינה יכולה לעשות, על דבר כזה שעשית משהו טוב בסופו של יום, לקח כל כך הרבה זמן עד שהוא נוטרל סופית.
אגב, הזכרתם, עשית משהו טוב, וזה באמת נכון, ניטרלתם את המחבל, אחר כך יצרו איתכם קשר מהמשטרה, דיברו איתכם...
כן, המשטרה הגיעה, יכול לומר, לזכות המשטרה, הם תמיד גם היו באזור, עוד לפני שהתרלו אותנו, שניטרלנו בעצם את המחבל, היה חששות לכל מיני אזורים, מלא משטרות, רצו, הלכו, באו, אתה יודע, צרקו כזה...
ותפכו לך על השכם, או הזימנו אותך לחקירה?
יש במדינה שלנו מלא חילוקי דעות. אני יכול להגיד לך שהרוב המוחלט הפך על השכם, ויש כאלה שאמרו שהיית צריך לעשות הרבה יותר מעבר לכדור אחד, ויש כאלה שבאמת אמרו כל הכבוד על הקור רוח, ועל האומץ, ועל זה שבאמת הרבה דברים, ומבחינה של המשטרה, אף אחד לא עשה פה איזשהו נו נו נו, אחרי המקרה, משהו כמו איזה שעתיים, שלוש, היה שם, יושיב איתי לתחקיר, מה קרה, איך היה, הכל היה בנועם, הכל היה מובן, בסופו של יום גם זה היה מחבל, אז גם אישה הייתה אחרת, כן?
לא, גם אין על מה לנזוף, כן, לא, פעלתם, עשיתם נועל מעצר חשוד, לא היה פה משהו גם עם...
את כל הזמן שבעולם היה לו, כדי להגיד, או לעשות משהו שזה לא, ולא לפגוע, את כל הזמן שלה, וזה יכל לפגוע בנו, במי שהיה לידי, ויכל להרוג את כולנו, כי עוד אחרי שיריתי בו, הוא עוד מעז לפסוע לכיוון שלי, והוא לא יכל לעמוד על הרגליים. זאת אומרת, מה יקרה לך אחרי המעשה, יכול לעלות לנו כאזרחים בחיי אדם.
נכון. וזה החלטה צריכה להתקבל בשבריר שנייה.
אין לי מה להגיד מעבר לזה.
אז גם אנחנו נגיד לך כל הכבוד על האומץ ועל כל אור הרוח, אנחנו מצטרפים אל מי שאמר לך את זה, ומה אני אומר לך? אני מקווה שזו הפעם האחרונה שתמצא את עצמך בסיטואציה כזאת.
אני מקווה גם שלא אלוהים לא ישים אותי בעוד מבחן. פעם עברתי את הראשון בהצלחה, אבל אי אפשר לדעת מה יתראה בשני.
דינה טף, תודה רבה.
תודה רבה. הזכרת, כן, את הכוחות שרצו ממקום למקום, כי בסופו של דבר זה היה בכמה זירות,
והאירוע מתגלגל ומסתרע על שטח גדול יחסית, אני מניח, של למעלה מקילומטר. שלום וערב טוב לויקי קלי, חובש בכיר מיחידת האופנועים של מדה. שלום לך. אלן,
שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, כי אנחנו לא שם, אבל תספר לי איך זה להיות שם, ולהיות על אופנוע, ובשלב מסוים להבין שזה שמי שאתה מטפל בו זה עוד לא הכל, ויש עוד ויש עוד.
במרחק מזירה לזירה.
ספר לי מה עובר עליך.
נכון, אני ויקי, אני מיחידת האופנועים של מגן דוד אדום. קיבלתי קריאה מהמוקד על אירוע מדובר בזה, אירוע מורכב, שהיה שם מין פיגוע, שמתפרץ על מספר זירות. יצאנו עם כוחות מתוגברים של מדע, אופנועים, אם זה אמבולנסים, כוננים שיצאו מהבתים, והגענו לזירה, והיה דיווח שיש מספר נפגעים, טיפלנו בהם, היו פצועים קשה, בינוני וקל, חלקם היו במצב באמת קשה, ושנתנו להם מענה ראשוני, טיפול ראשוני, לאחר מכן העברנו אותם לבתי חולים, והילדי אפילו להמשך טיפול, היה מספר זירות, מספר, והיה קיבלנו עוד קריאה שיש עוד זירה אחת.
שנייה אחת, באירוע הראשון שאתה מגיע לו, בפצוע הראשון או בפצועים הראשונים שאתה מגיע לב, כמה פצועים? זה שניים שאתה רואה באותו
תא שטח? כן, היו שם שניים בשטח.
וכמה אתם, כמה אנשי רפואה על השניים האלה מתחילים לטפל?
היו הרבה כוננים של מדע, שבאמת עם אופנועים ועם אמבולנסים, שהיו גם זמינים, נתנו מענה ראשוני. לאחר שטיפלנו, קיבלנו עוד קריאות מהמוקד שיש עוד זירה של אירוע פחה. אז כן, עלינו לאופנועים, נסענו לכיוון האירוע השני, ובזמן שאנחנו מטפלים באירוע השני, המוקד אומר, תמרו, יש פה עוד זירה. אז כן, יצאנו וטיפלנו בכמה זירות, עד שהוא נתפס.
לא, אבל אתה אומר, יצאנו וטיפלנו, כלומר, מה, פשוט הולכים, מדללים כוחות מאירוע לאירוע? פשוט אומרים, טוב, אנחנו לא צריכים להיות פה ארבעה, נהיה שניים, אנחנו נמשיך לשם, וכו'.
לא, יצאו המון, הרבה אמבולנסים ואופנועים, יש לנו מספיק די צי גדול של כלים וכוננים שנותנים מענה, אבל היינו מפרוסים בכל חדרה. והגיעו עוד אמבולנסים מגזרות שונות כדי לתת לנו מענה, אבל כן, היה אירוע די מורכב, שעדיין לא הבנו את סדר גודל האירוע.
מתי אתם מבינים באמת את סדר הגודל של האירוע?
לאחר שהוא נתפס, הוא נתפס, וצריכנו ללכנו לעצור את האירוע.
ורק אז הבנתם שזה היה פיגוע ולא איזשהו אירוע פלילי או משהו אחר?
זה כבר המשטרה, היא כבר טיפלה בכל הנושא הזה, אנחנו פשוט טיפלנו בפצועים שהיו בשטח.
אתה אומר, אנחנו לא שואלים שאלות, יש פצועים, מטפלים בהם.
כן, אנחנו באים לתת מענה ראשוני, לציר חיי אדם.
ואתם טיפלתם גם במחבל הפצוע?
עוד הפעם, הוא כן נפגע, ואני צריכים לתת לו עזרה ראשונה, והעבירו אותו אחר כך לטיפול, על ידי המשטרה גם, בליווי של
כן,
המשטרה.
כן, הבנתי שהוא נורא ברגל.
כן, האזרחים שם טיפלו באירוע הזה.
ויקי קלי, חובש בכיר מיחידת אופנועים של מדה, תודה רבה.
תודה, אני אוהב, תודה, תודה לכל.
תודה.
תמיד תעשו טוב, תמיד תפעלו מהר ותצילו אנשים.
תודה, ונגיד הרי שגם שוב, במהלך השיחות שלנו, ממשיך הירי גם ליישובי קו האימות, הגושרים, שדה נחמיה, אמיר.
יש משהו מצפת? הבית שנפגע שם, הדיווחים הם שאין נפגעים, אני מבין.
זה, אלה הדיווחים כרגע, אנחנו כמובן נעדכן ברגע שנדע יותר. אבל קודם, הנה, אתה יודע, אני בודקת עכשיו, יוצאים לסריקה, כרגע לא ידוע על נפגעים. אוקיי.
טוב, אז נשמע מה קורה בכבישים אצלנו, ראות מתיתיהו ארגון, דיווחי תנועה, ואחר כך פרסומות, ואחר כך אנחנו...
ב-103 FM.
חזרנו.
שלום וערב טוב לרב סרן במילואים גדעון לידר, מפ"י ב' בגדוד חיל ההנדסה 551.
שלום רב.
היום אתה ביום רענון, נכון? אנחנו תופסים אותך ממש בין לבין.
אמת, כן.
יום רענון זה כי בא לך לנוח בבית יום אחד. או משהו כזה. אנחנו צוחקים. אתה היית חודשים ארוכים עם גדוד ההנדסה בעזה, ונלחמתם שם, ועכשיו אתה נלחם בלבנון. ספר קצת על מה אתם עושים שם. גדוד מילואים, ולא גדוד סדיר.
כן. אז כמו רוב החי המילואימניקים, נקראנו בשביעי באוקטובר, התייצבנו ומהר מאוד מצאנו את עצמנו במציאות לא פשוטה, חודשים ארוכים כמו שציינת בתוך עזה, מתמרנים, במקרה שלנו, גדוד מילואים, במקרה שלי פלוגת מילואים, בתוך חטיבה סדירה, בעצם רוב הזמן תחת גדוד 202 של חטיבת הצנחנים, אז מילואים ניקים יחד עם סדירים, זה האירוע מעניין מאוד ומאתגר, ומאוד מאוד משמעותי, זכינו לחצי שנה שלמה של מנוחה בבית, לרוב, ובאמת,
אבל כן. שנייה אחת, אתה בן 39, אתה צריך לרוץ עם חבר'ה בני 19, באמת, הם לפחות באמת. מפרגנים, הם עושים לך כבוד?
האמת שכן, כן, די הלם, הם שומעים, שומעים את הטווח גילאים, והם שם רואים, בהתחלה יש חששות, רואי גם מסוגלים, ומהר מאוד אנחנו הולכים כתף אל כתף, אותה משימות, אותו קצב מאתגר, אבל לגמרי ראינו שזה אפשרי. וזהו, ומצאנו עצמנו שוב מתמרנים, האמת גדוד המילואים ראשון שנכנס לבנון, שוב תחת אוגדה שלנו, אוגדה 98 עם הצנחנים.
מתמרנים זה, כן. מתמרנים זה ביטוי, ביטוי טכני, מאוד, צבאי,
כן.
מה, בתכלס, מה אתם עושים? פורצים דרכים, מורידים בתים, מה עושה גדוד הנדסה? גם בעזה, בשטח בנוי, סבוך, צפוף, וגם בשטח הררי המיוער, עם כפרים בלבנון, מה העבודה?
כן, אז בעצם ככותרת נותנים סיוע הנדסי בכל שלבי הלחימה, אם זה שלב התקפה, אם זה שלב תיאור המרחב, משמידים תשתיות אויב, מרחבי לחימה, צורקים חבלה, עד קרקע, חיסופים ופתיחות צירים עם כלים כבדים, פתיחות מעברי, צריך לעבור לתוך לבנון, צריך לפרוט שם את החומה, צריך לפתוח שדות מוקשים לעתים, מערבי חבלה, בעצם מאפשרים את התימון.
עידון, אתה אבא לילדים, נכון?
כן, ארבעה.
ארבעה, שיוברים. תגיד, איך מסבירים להם שאבא עוד פעם הולך למילואים?
כן, אז נקודה מאוד רגישה, הילדים האלה חיים במציאות מאוד לא פשוטה, מבינים הכל, ואני ואשתי האלופה, פשוט בגדול מדברים את המציאות כלשונו, מסבירים להם, קשה להם, אבל זה מדהים לראות כמה הם רואים את המשמעות, אני זוכר שנים ארוכות שהייתי הולך למילואים, לא מאחוז הבינו כאילו, למה אבא נעלם, היום אחרי זה נפוח, מבינים, וזה קצת עוזר.
והם גם מודאגים, חוששים?
כן, כל אחד בדרכו, יש לי מ-4 עד 12, גילים שונים, וכולם מבינים. כולם מבינים וכולם מודאגים, וגם בזה נצטרך לטפל כשכל זה ייגמר.
כן. אתה מרוצה מהקצב של ההתקדמות מול המשימה הגדולה שהוטלה עליכם בגזרה שלכם? אתה רואה שיש עוד הרבה דרך לעשות? או שאתם לקראת הסוף?
קודם כל אנחנו מוכנים למה שצריך, אז מבחינתי אנחנו גם בתפיסה, אני והחיילים לא מדברים על הסוף. ראינו את זה בעזה, 4 חודשים ארוכים, לא מדברים על הסוף, חושבים על ההווה. אני חייב להגיד כאזרח, רגע, לא רק כמפקד בצהל, לי ברור כרגע מה המשימה, נראה לי שהדברים די מסודרים, ואני מרגיש שהם תחת שליטה והם מתנהלים נכון, אנחנו מוכנים לכל משימה.
המוטיבציה גבוהה?
מאוד, אני יכול להגיד שממש 98%, שאנחנו התייצבנו לתעסוקה ברמת הגולן, ויומיים אחרי זה הוקפצנו ללבנון, ולתעסוקה הגיעו 97% מהלוחמים, וגם אלה שאלה מתגרים כאלה ואחרים, ברגע שנכנסו ללבנון קפצו, מדהים, פשוט מדהים לראות החבר'ה האלה, זה מחזק, את שומעים על פירוד בעם, זה לא נראה, זה פשוט לא נראה באופק, כשכולנו ביחד, וזה מדהים. מדהים לראות שהאמת היא אחדות, זו האמת.
לך זה פעם ראשונה בלבנון, או היית גם בלבנון השנייה במלחמה שם?
לא, אז בלבנון השנייה אני הייתי בבה"ד 1, צוער בבת אחד ולא הוקפצנו, אני כן יכול להגיד שאתה פה זה סגירת מעגל, בתור סמסונג פי צעיר הייתי תפסתי קו תעסוקה ממש, צמוד גדר בכפר שמעבר לגדר שדימרנו אליו עכשיו, זו כן הייתה סגירת מעגל עבורי.
שמור על עצמך, שמור עלינו, ובהצלחה. תודה רבה לך.
ושהאחדות הזאת שדיברת עליה תמיד תישמר.
אמן.
תודה רבה. מילה אחת, לנשים החזקות הלוויות, שבזכותם אנחנו יכולים באמת לתמרן פנימה, אז יישר כוח ועוצמה להם.
אנחנו מסכימים, כל בנות ובני הזוג של מי שבמילואים, עושים עבודה קשה.
רב סרן במילואים גדעון לידר. תודה רבה לך.
תודה רבה. סרן, כן, סרן איתי אריאל גיאת, בן 23 משוהם, היה קצין בחיל ההנדסה הקרבית יעלום. הוא נפל בקרב בלבנון והובל למנוחות בתחילת השבוע. הוא הותיר אחריו הורים, דגנית וארז, שתי אחיות, לירז ועמית, ובת זוג, סגן נועה גולדברג. נועה מצטרפת אלינו עכשיו, שלום נועה.
שלום נועה.
ראשית, אנחנו משתתפים בצערכם.
תודה.
השתתפות מעומק הלב, ואת קצינת נפגעים. זה התפקיד שלך בצבא. עכשיו ספרי לנו איך קיבלת את הבשורה.
אני רק אגיד שאני אשמח לדבר בעיקר על איתי ברעיון. אני אגיד שכן, בערב ראש השנה הגעתי להורים של איתי לדגנית וארז בבית, לאחל חג שמח, שנה טובה, להביא להם חלות שעשיתי. אחרי 20 דקות הדפיקה הגיעה. קשה מנסור, סיוט חיי, סיוט חיינו. אין הרבה מילים שיתארו את הכאב הנורא.
ספרי לנו על איתי.
איתי הוא באמת הטוב ביותר, וזו לא קלישה. הוא הכי הכי נערץ על ידי חבריו. המשפחה שלו הוא בן אמצעי לשתי אחיות מדהימות, לירז ועמית. הוא באמת עמוד התווך, מי שפונים אליו כשמשהו לא ברור, מי שפונים אליו לעזרה, מצטיין, מצטיין בהכל, בלימודים, ממש יש לו תעודת הצטיינות ממשרד החינוך, והיה במדע ובני עקיבא, והכל באמת בהצטיינות הכי גבוהה, בחוכמת חיים, בדרך שלו, בהשקעה ובהתמדה לצד הצחוקים והכיף והחיוך המדהים והכובש שלו. גם בצבא הוא היה באמת מצוין בהכל, עשה את התפקיד שלו כמפקץ סאפ ביחידת יעלום של הנדסה קרבית בצורה הטובה ביותר. כולם כשבאים מספרים לנו שהוא היה מלך הצפון, את זה אני כבר ידעתי לאורך כל הדרך, אבל הוא באמת במלחמה הזאת היה המפקץ של כולם, עבדה נוראית.
הוא הספיק להילחם גם בעזה?
הוא הספיק להילחם בכל מקום, עזה, טול כרם, פעילויות שלא מדברים עליהם, שכן מדברים עליהם, הכל הוא הוביל בשקט שלו, בצניעות שלו, בחוכמה שלו, בדייקנות, ברצון להגיע לשלמות הזאת כל פעם. אנחנו שנתיים וחצי ביחד, הוא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, כאב שאי אפשר לתאר, הסיוט על כולנו קרה.
איך הייתה באמת התקופה האחרונה? הרי שניכם קצינים, שניכם בצבא, איך מנהלים ככה זוגיות בתקופה האחרונה? בטח לא היה פשוט.
בדיוק דיברתי על זה פה בסביבה עם הרבה, שזה לא שאפילו היה לנו את הרגע נחת הזאת, לא יודעת, נגיד שנה של אחרי צבא, שחרור, חתונה, לא חתונה, לטוס, לטייל, לא משנה, לחיות רגע. כאילו זה הכל היה הבין לבין, הגעגוע האינסופי הזה, השברון לב, שלפני שידעתי מה זה שברון לב אמיתי, של להיפרד ביום ראשון בבוקר, ולהתראות אחרי שבועיים, שלושה או יותר. אהבה שנבנתה על געגוע וחיבור מטורף, כאילו ממש, אני הייתי בבעד אחד כשהכרנו, הוא התחיל אחריי את הבעד, וזה היה כאילו לא להתראות שבועות, חודשים, ועדיין להתגעגע ולהתאהב מחדש ולהתרגש, מכל נסיעה אליו או מכל נסיעה אליי.
מה תכננתם אחרי השחרור?
קיווינו שהמלחמה הזאת תסתיים, אני לא מאמינה שעבד כבר יותר משנה. הבינו לסיים, רגע לנשום, רגע, לא יודעת, לטייל, להתארס, להתחתן, לגור איפשהו בין רעננה לשואם. לא באמת היה לנו אכפת, רק רצינו... וברגעים שדיברנו על זה, זה היה בחצי צחוק כזה, שקודם כל נגיע לשם, ואז אנחנו, שנינו מגיעים מבית דתי ומבית מאמין, וככה זה משהו שכל הזמן היה ציפייה מאיתנו, יאללה, נו, אתם כבר שנים ביחד, מה קורה, אבל ידענו שזה צריך להגיע בזמן המתאים. לצערי לא זכינו להגשים את החלום שלנו ולהיות ביחד כמו שרק רצינו, פשוט להיות ביחד, באמת כאילו, רק רצינו לשבת ביחד בספה כמו הטלוויזיה ולשתות קפה, כאילו לא ביקשנו יותר.
נועה גולדברג.
אנחנו שוב משתתפים בצערכם על האובדן של איתי, ותודה שסיפרת לנו עליו, ועכשיו גם אנחנו
מכירים אותו קצת.
הוא באמת הכי מיוחד, הכי מדהים. הכי נערץ, האובדן הכי גדול שהעולם הזה פגש באמת.
תודה רבה לך, שלא תדעי הצער.
אנחנו ניקח רגע הפסקה לנשום, הפסקה קצרה של פרסומות ונחזור.
ב-103 FM.
שלום לבני אשכנזי, כתב וואלה, לדקה ורבע, ספר לנו על הדרמה בבגץ.
בוא נתחיל מהשורה התחתונה, בית המשפט העליון, אומר לעיריית תל אביב, תתפשרי, היא לא מתפשרת.
לגבי, בוא נגיד, נזכיר, תפילה בהפרדה במרחב הציבורי.
נכון, ולכן השופט מינק, שכבר רמז, שהם הולכים להתיר את הדבר הזה, אומר, אוקיי, אנחנו ניתנו היום או מחר פסק דין, ולא יהיה פסק דין, מה כן, אין לנו זמן לכתוב נימוקים, אבל לאורך כל הדיון הזה, גם אמר לעורך דין של עיריית תל אביב, תקשיב למוזיקה. זאת אומרת שההחלטה היא ככל הנראה להתיר את התפילה בהפרדה. עכשיו, זה לא בטוח שזה יהיה פסק דין שיינתן לדורי דורות, אני חושב שזאת תהיה החלטה מקומית כרגע למה שצפו לקרות ביום שישי ושבת.
הוא יכול להגיד שזה לא תקדים?
תראה, אני לא בטוח שזה בכלל תקדים, אגב, אם אנחנו קוראים פסיקה של בית משפט העליון, אבל אין לי זמן להיכנס לזה.
טוב, אבל הפשרה שהם הציעו...
במקום אחר, שיהיה גם פה ככה וגם פה ככה.
בגן מאיר.
כן.
כן, אומרת שמה שפת מן תתורו, אני לא מכיר את תל אביב, אבל פתחתי גוגל מפס ונראה לי מקום טוב.
טוב. בני אשכנזי, תודה רבה לך. תודה רבה, אנחנו
נגיד תודה, כן, נגיד תודה לעוסקים במלאכה, אורחים ומפיקים, אסף נבו ושני רומנו, תודה רבה לכם אחרי על השידור, בני שאולסקי, תודה. אורחים פה, אורחי הדיגיטל, גיא רביב, מיכל קדוש ורעות מתתיהו ארגון, אחרינו ספורט עם קופמן ומליניאק ועוד מיליון התרחשויות אחריות, שכמו פה בישראל.
תודה רבה.
תודה רבה לך, אריה. גמר חתימה טובה.